הרב שבתאי ביקש לעסוק בנושא של הלכה ומחשבה, מה שבאופן טבעי לוקח אותנו לסוגיית טעם הדקרה. אז אני אנסה קצת לגעת בה, איך שאני רואה דף המקורות, גם הרב שבתאי קצת תיגע בה. אז באמת לא פגיע.
אמרתי לך, זה עשרות אלפנות גם אפילו.
עכשיו יותר טוב?
לא.
על הזקן צריך לשים.
לא, הזקן מסתיר.
מה, הזקן מסתיר? תגיד לך את הבוי.
הדיקנה, תמיד עושה את הבעל הזה. שומעים עכשיו?
כן.
בסוגיית טעם הדקרה, אז זה בסך הכל נדמה לי מוכר שיש מחלוקת רב שמעון ורב יהודה אם דורשים טעם הדקרה או לא דורשים טעם הדקרה. המקור, אם אתם רוצים, נמצא ברב מציע בדף הראשון אצלכם, בעמוד הראשון, רב מציע קט"ו. יש משנה, אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה, שנאמר ולא תחבול בגד אלמנה. תנו רבנה, הגמרא מביאה ברייתא, אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, עשירה ממשכנין אותה, ענייה אין ממשכנין אותה. שאתה חייב להחזיר לה, ואתה משיאה שם רע בשכנותיה. הטעם פה בכלל טעם מעניין. אנחנו היינו חושבים שההבדל בין אלמנה ענייה לאלמנה עשירה, שאנחנו מרחמים על אלמנה ענייה. אלמנה עשירה היא בסדר, היא מסתדרת. אבל הגמרא לא עושה את זה. מה תולה את זה בשאלות של צניעות? מה יחשדו בי כשאני אחזיר לה את הקר והכסף?
ויחשדו גם בה?
אז אני אחשב... מה?
מה יחשדו גם בה?
כן, בי או בה, לא משנה. אבל בסופו של דבר, הטעם להבדל בין אלמנה ענייה והעשירה לא נובע מהמסכנות של הענייה, אלא מזה שאנחנו עלולים להגיע לחשדות כשאני מחזיר לה בלילה את הקר והכסף, ולכן בעצם אלמנה ענייה לא ממשכנים אותה. למימר דרב יהודה לא דריש טעם הדקרא, ורבי שמעון דריש טעם הדקרא. אז המסקנה מכאן היא שרבי שמעון דריש טעם הדקרא, וכיוון שכך הוא שואל את עצמו למה אנחנו מחזירים, למה אנחנו ממשכנים או לא ממשכנים, למה יש איסור למשכן אלמנה, ומהטעם הזה הוא מסיק שהאיסור למשכן נאמר רק על אלמנה ענייה ולא על אלמנה עשירה. רבי יהודה לא דורש טעם הדקרא, וכיוון שכך אז הוא לא מבחין גם אלמנה ענייה וגם אלמנה עשירה, כתוב אלמנה, זה כל אלמנה. מה בעצם העניין הזה שלא לדרוש טעם הדקרא, או מה זה בכלל טעם הדקרא? מה היחס בין הקרא לבין טעמו? בקרא או בפסוק מופיע ציווי הלכתי. הטעם של הציווי הלכתי הוא בדרך כלל הסברה שמאחוריו, המטרה שהוא בא להשיג, הרעיון שהוא בא לבטא, או אפשר לקרוא לזה במילים אחרות, המחשבה. זאת אומרת, בעצם יש פה איזושהי נגיעה בשאלת היחס בין הלכה לבין מחשבה. ההלכה זה הציווי המעשי, מה מותר לנו, מה אנחנו חייבים ומה אסור לנו לעשות. המחשבה זה מה הרעיונות שעומדים מאחורי העניין. וכאן נחלקו התנאים מה לעשות, מה היחס, איך להתייחס לשני המישורים האלה. האם מותר לי לדרוש טעם הדקרא, זאת אומרת, להסיק מסקנות מן המישור המחשבתי על המישור ההלכתי או לא? וכאן חשוב כמובן להדגיש, הרמב״ם במורה נבוכים מלגלג על אותם שחושבים שאין למצוות טעמים. והרמב״ם אומר שאותם אלה הופכים את הקדוש ברוך הוא יותר גרוע לבריאותיו. כיוון שבריאותיו בדרך כלל כשהן עושות משהו, הן עושות את זה מסיבות כלשהן. אדם לא עושה דברים סתם. אתה עושה משהו כנראה שהיה לך טעם לכך. ואם אנחנו אומרים שלקדוש ברוך הוא אין טעמים למצוות שהוא מצווה אותנו, אז הוא אומר שהוא בעצם פועל בצורה סתמית, אז הוא יותר גרוע מבריאותיו, אומר הרמב״ם זה לא ייתכן. לכן ברור שיש טעמים למצוות. הדיון פה הוא לא בשאלה האם יש או אין טעמים למצוות, אלא הדיון פה הוא בשאלה האם מותר לי להתחשב באותם טעמים כאשר אני מפרש את המצווה עצמה, כשאני דן האם מה מותר עליי, אסור לי לעשות, האם אני צריך להתחשב, מותר לי להתחשב גם במישור של הטעמים, או שאני צריך לדון בציווי כפי שהוא לפניי. אז השאלה היא לא האם יש או אין טעמים למצוות, אלא האם מותר לי להתחשב במישור הטעמים כאשר אני מפרש מה מותר עליי לעשות. את הפרשנות ההלכתית שלי, האם היא יכולה להתחשב ברקע המחשבתי של העניין או שלא. או שיש איזשהו נתק בין המישורים, יש מישור מחשבתי, יש מישור הלכתי, אסור להרבב אותם. מישור מחשבתי, בין 5-7 לומדים בסדר מוסר. את המישור ההלכתי לומדים בסדר עיון. אסור להרבב את שני, הדיונים האלה. בעצם, אם היינו חושבים מראש על השאלה, שאלת היחס בין מחשבה לבין הלכה, אם אנחנו רואים פה שהמחשבה היא לא אחרת מאשר הרעיונות שעומדים מאחורי ההלכה, אז התמונה הפשוטה שעולה מכאן היא שכיוון ההתייחסות הוא מן המחשבה אל ההלכה. לפחות מותר לדבר כך מבחינתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הייתה לו איזושהי מטרה, היה לו איזשהו רעיון, הוא רצה להשיג משהו, וכדי להשיג את הדבר הזה הוא גזר מהמטרות שלו, מהמגמות שלו, את הציוויים, את ההלכות. אז הוא הלך מהכיוון של המחשבה לכיוון של ההלכה. זאת אומרת, בשביל להשיג את המטרות, את הרעיונות, אנחנו אמורים לקיים או להיזהר, לקיים את המצוות או להיזהר מן העבירות. כשאנחנו עושים, מנסים לדון ביחד לשני המישורים האלה, כמובן המצב הוא הפוך. שם אנחנו לפנינו עומדות המצוות, ואנחנו שואלים את עצמנו מה עמד מאחוריהם. כי אנחנו לא יצרנו את המצוות, אנחנו מפרשים אותן. אנחנו מסתכלים על המצוות ומנסים להבין מה עומד מאחוריהם, וכך איכשהו להגיע למישור המחשבתי. אז מבחינתנו ההתחלה היא ההלכה וההמשך הוא המחשבה. מה שרבי יהודה ורבי שמעון בעצם אומרים זה את הדבר הבא, להשתמש במינוח הזה. אז אם באמת בני אדם או לומדי תורה הולכים מן ההלכה אל המחשבה, כי זה הדבר הטבעי, אנחנו לא יצרנו את זה, אנחנו מנסים לבדוק עד כמה שידינו מגעת מה עמד ביסודן של ההלכות, מה יוצר ההלכות רצה להשיג באמצעותן. עכשיו עולה השאלה, האם אפשר לחזור חזרה? זאת אומרת, אנחנו עכשיו, יש לנו מצווה, אנחנו מנסים דרכה להבין מה הרעיון שעומד מאחוריה, ועכשיו בא רבי שמעון ואומר, בסדר גמור, עכשיו אנחנו חוזרים חזרה. ואחרי שהבנו מה הרעיון מאחורי המצווה, אנחנו גם מגדירים אותה אחרת קצת, לפעמים לפחות. אנחנו צריכים לשנות קצת את ההגדרה של המצווה כדי שהיא תתאים. רבי יהודה אומר, אסור לחזור חזרה, תישאר שם וזהו. תלמד מחשבה, אל תחזור חזרה. סדר אחרי הצהריים נגמר, מחר בבוקר מתחילים מחדש. לא לחזור חזרה לסדר של מחר בבוקר עם המסקנות של היום אחר הצהריים. אבל רבי שמעון אומר שאפשר לחזור. הדבר הזה הוא קצת בעייתי. קצת בעייתי, אפשר לשאול את זה גם לבעיות בפילוסופיה של המדע. בעיות לחלוטין שקולות. כי אם באמת כל המשמעות, כל היכולת שלי להגיע למישור המחשבתי היא רק דרך העובדות ההלכתיות, אז איך זה ייתכן שאחרי שאני מגיע למסקנות המחשבתיות משהו פה לא מתאים לי להלכה, ואז אני צריך לשנות את ההלכה כדי שהיא תתאים למחשבה? זאת אומרת, אם יש פה משהו שהוא לא מתאים, עוד הוא שכנראה לא הגענו לסברה הנכונה. כי אם היינו מגיעים לסברה הנכונה, זה היה אמור להתאים לפרטים ההלכתיים.
אולי המציאות השתנתה, יש דיון גדול.
אז מה, נגיד שהיא השתנתה, אז מה, לא הבנתי?
אבל אלמנה נשארה אלמנה.
לחשוב מחדש,
אבל עדיין לא מה אתה חושב. אתה יוצא מההלכות, מהן אתה גוזר סברות או מחשבות, נקרא לזה עכשיו, כן? עכשיו, המחשבות מתאימות להלכות או לא מתאימות? אם הן מתאימות, אז לא מתעורר הקונפליקט, אז מה יש לדרוש טעם הדקה? אם הן לא מתאימות, אז תעצור כבר כאן, עוד לפני שאתה חוזר. כנראה לא הגדרת נכון את המחשבה, כי זה לא מתאים לפרטים ההלכתיים. בפילוסופיה של המדע יש בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת, גם שם, אתה בונה איזושהי תיאוריה, אני יודע מה, היום בכלל במדעי החברה זה עוד יותר נפוץ, ומדעי האדם, אתה בונה איזושהי תיאוריה, אינטליגנציות מרובות. אז מה אתה אומר? בואו ניקח את המושג אינטליגנציה, ונבחן מה המאפיינים שלו. וכשאנחנו מנסים לזקק מתוכו את המאפיינים התיאורטיים שלו, אנחנו פתאום מגלים שהוא מתאים לעוד כל מיני יכולות אנושיות, לא רק למה שהגדירו באופן רגיל מאינטליגנציה. ואז אנחנו אומרים, טוב, אז אם ככה, יש לנו הרבה אינטליגנציות. אבל מה לעשות שהאינטואיציה הבסיסית אמרה שאיינשטיין היה אינטליגנט ומרדונה לא? הסימן שמשהו בתיאוריה לא עובד. אי אפשר אחרי זה לחזור חזרה אחורה ולהגיד, טוב, אז כנראה גם מרדונה הוא אינטליגנט. כי זה גם כן מתאים לעקרונות המושתתים שאותם הוצאתי, כי מאיפה הוצאתי אותם? הוצאתי אותם מתוך התפיסות האינטואיטיביות שלי, מה זאת אינטליגנציה. אז זה אומר שמשהו פה מעגלי, משהו פה לא יכול להיות. הפתרון היחידי שיכול להיות, אני חוזר חזרה למישור התורני, הפתרון במישור הלא תורני זה פתרון אחר, אבל הפתרון במישור התורני הוא כנראה שרבי שמעון מאמין שיש לנו איזושהי נגישות למישור המחשבתי לא דרך ההלכות. כי אם זה היה דרך ההלכות, זאת הייתה מולעה שלא יכולה לעצור, לא יכולה להמשיך בעצם. כנראה שרבי שמעון תופס שלמישור המחשבתי יש לנו איזושהי נגישות ישירה, לא דרך, אנחנו לא כפופים רק להלכות כאשר אנחנו מנסים להבין את המחשבה שעומדת מאחוריהם. יש לנו איזושהי דרך ישר להבין את זה, באיזושהי צורה. ואחרי שאנחנו מבינים את זה, עכשיו אנחנו חוזרים להלכות, משהו לא מתאים, אז אנחנו נארגן את זה שזה יתאים. אנחנו נדרוש טעם הדקרה ונתאים את הפרטים ההלכתיים למישור המחשבתי. סליחה? אז מה? לא משנים, לא דיברתי על שינוי, דיברתי על פרשנות. לא, במקרה כזה גם רבי יהודה דורש טעם הדקרה. במקרה של שתי אפשרויות פתוחות, גם רבי יהודה דורש טעם הדקרה. מה זאת אומרת? לא, המקרה פה לא נתפס ככה, לפחות בדרך כלל. במקרה פה נתפס שהפסוק אומר כל הזמן. אך משהו לא מסתדר לי עם הסברה שמאחוריו, אני מסייג אותו. כתוב על אלמנה ולא מסויה, וזאת כל אלמנה, זאת ההלכה הפשוטה. אני חושב שזה לא נכון, זה צריך בשביל לראות מקורות אחרים. ראשונים כותבים בכמה מקורות במפורש, שאם יש לי שתי אפשרויות שנכנסות שתיהן בפסוק, גם רבי יהודה ידרוש טעם הדקרה. גם רבי יהודה יבחר את זאת שמתאימה לטעם. אנחנו מדברים עם מצב שבו יש קונפליקט בין הטעם לבין ההלכה.
לבין הפרשנות, זאת אומרת. בין הטעם לבין הפרשנות
פשוטה. כן, הפרשנות לפי השון נקרא לזה, פרשנות תכליתית ופרשנות... טוב, בכל אופן, אז החזרה הזאת של רבי שמעון מהמישור המחשבתי למישור ההלכתי מצביעה על זה שכנראה הוא תופס שיש לנו איזושהי נגישות ישירה אל המישור המחשבתי, לא דרך ההלכה, ואז באמת זה בלתי תלוי, אנחנו יכולים לבדוק האם זה מתאים או לא מתאים, ואם צריך לעשות התאמות. רבי יהודה יכול להיות שלא חושב כך. רבי יהודה אומר, אין לי אלא ההלכה. אני עובר דרך ההלכה, אני יכול לכל היותר לנסות להבין מה עומד מאחוריה, אבל איך אפשר לחזור חזרה ולתקן את ההלכה? אין לי שום דרך ישירה להגיע אל המחשבה. אז ממילא ברור שהוא לא יכול לדרוש את ההלכה. מגיע, לא דרך ההלכה, זה שאלה של רציונליזם ואמפיריציזם, זה מתאר בכל מקום. הוא יכול להגיע אל טעם ההלכה גם לא דרך ההלכה. איך? לא יודע, מסורת, קבלה, סתם סברה, כל מיני דברים יכולים להיות בכל מיני מקורות. הוא יכול להגיע באיזושהי צורה, מה נכנס כרגע לעניין הזה, איך? זה מסתדר כמובן לא רע עם דברים אחרים שאנחנו יודעים על רבי שמעון, אבל אני, זה דבר די מתבקש אני חושב, אבל לא משנה לי, כרגע אני לא עוסק בזה. מה בעצם הנקודה? אז למה לא דורשים טעם הדקרה? איך שהצגתי את זה עכשיו, לא דורשים טעם הדקרה בגלל שזה לא יעזר לנו שום דבר, אי אפשר לדרוש טעם הדקרה, זה פשוט בלתי אפשרי, לא שאסור. זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם יש איזשהו הבדל בין מה שיוצא מהטעמים לבין מה שיוצא מההלכה, פשוט טעינו בהגדרת הטעמים. זה הכל. אין פה איסור, אין פה בעיה שאולי נגיע לטעות, אולי נחטא, כל מיני דברים אחרים. זה פשוט, טעינו בדרך, זה הכל. אם יש בעיה, טעינו בדרך. למעשה, הטעמים שמביאים, כבר בראשונים, הטעמים שמביאים למה לא דורשים טעם הדקרה, אז יש כאלה שמסגירים את המדרון החלקלק. המדרון החלקלק, כן, כמו שלמה שאמר, אני הרבה נשים ולא אסור, ובכל זאת צר. אז רואים שמי שנזקק לטעמים עלול להגיע לבעיות, כמו רבי שמעאל שאמר אני אקרא ולא אתה. זאת אומרת, טעמים זה דבר בעייתי. אבל זה קשה מאוד, יש ראשונים שמזכירים את זה, קשה מאוד להבין שבגלל זה לא דורשים טעם הדקרא, והסיבה היא מאוד פשוטה. הסיבה הזאת זאת סיבה למה לא לגלות את הטעם, לא למה לא לדרוש אותו. זאת אומרת, לא להגיד את הטעם שיש להלכה. כי אחרת, מי שיגיד, טוב, אז אם לגבי הטעם הזה לא קיים, אז אני לא אעשה, ואז הוא יבוא לחטוא. למרות שהטעם באמת נכון, לא שטעינו בטעם הזה. רק מישהו עלול להסיק מסקנות מרחיקות לכת וליפול. בסדר? אז זה סיבה למה לא לגלות את הטעם. אבל לא למה לא לדרוש את הטעם. הרי כשאני דורש את הטעם, אני יכול לשמור את אצלי בכיס את הטעם. אבל הטעם יגדיר מה היה לך, מנה ענייה או מנה עשירה. אני צריך לדעת מה האמת. אז מה אכפת לי אם גדול העולם נכשל בזה שהוא דרש טעמים? זאת סיבה לא לגלות, זאת לא סיבה לא לדרוש. לכן זה לא יכול להיות הסיבה. ככה נראה לעניות דעתי. הדבר השני שעולה, וגם זה מופיע בראשונים, זה אולי טעים. יכול להיות שאנחנו לא נצליח באמת להגיע אל הטעם הנכון מתוך ההלכות. בעיית האינדוקציה כמובן, אנלוגי לחלוטין. בעצם השאלה היא, איזה תיאוריה נכונה? אני יכול להציע הרבה תיאוריות שכולן מתאימות למכלול העובדות שבידיי. איך אני ידע איזה מן התיאוריות נכונות? אולי טעיתי. אני מתקשה גם בהסבר הזה, למרות שזה מופיע אצל יותר מפרשים ראשונים ומפרשים אחרים.
פה השאלה מהו מכלול העובדות. השאלה יותר בסיסית, מהו מכלול העובדות? אם במכלול העובדות כלול שאלמנה עשירה גם הם משכנים אותה.
לא.
זה חלק מן העובדות.
בסדר, זה בדיוק הנקודה. אני חוזר לנקודה שפתאום פתחתי כבר, אני הקדמתי את המאוחר קצת. בסדר, אני גם אחזור לזה. אז הטענה הזאת בעצם אומרת, אולי תתאה, אולי תפרש לא נכון, וכיוון שכך, אז אתה תבוא לידי חטא, או לא תקיים את המצווה, או תעבור עבירה, או משהו כזה. הטעם הזה מאוד בעייתי גם. הוא מאוד בעייתי, בגלל שאז מה האלטרנטיבה? לא לדרוש את הטעם. בעיניי זה סיכוי יותר גדול לטעות. יש לי שתי אפשרויות, בדיוק. יש לי שתי אפשרויות, לחשוב או לא לחשוב, נכון? יש לי שתי אפשרויות. כתוב על מנה לא למשקל, נכון? עכשיו יש שתי אפשרויות. או שאני דורש טעם הדקרה, ואני מבין שעל מנה לא למשקלים בגלל סיבות כאלה וכאלה, ולכן זה נאמר על מנה ענייה ולא על מנה עשירה. או להתעלם מהסיבות ולהגיד בין על מנה ענייה בין על מנה עשירה. עכשיו, מהי האמת? אם ישאלו אותי מהי האמת, אז אם יש לי צד אחד שהוא סברה הגיונית, והצד השני שאין לו שום סברה, אני לא מבין אותו, אם הייתי צריך להמר, הייתי מאמר על הצד עם הסברה. אולי אני טועה, יכול להיות. אבל זה הכי טוב שיש לי. אז למה לזנוח את האופציה הטובה ביותר שיש לי בגלל שאולי היא לא נכונה? האופציה השנייה מסתבר עוד פחות נכונה. זאת אומרת, לא לדרוש טעם הדקרה כנראה גם לא יכול להיות מבוסס על החשש מטעות, לא רק על בעיית המדרון החלקלק. אז מה כן? אז אני חוזר מהנקודה שבה פתחתי, אני פשוט נותן פה את הסכמה. הנקודה שבה פתחתי, שלא דורשים טעם הדקרה לא בגלל בעיית המדרון החלקלק, ולא בגלל הבעיה של החשש מטעות, אלא פשוט בגלל שאין טעם לדרוש טעם הדקרה, כיוון שהטעם הדקרה תמיד יתאים לקרא. ואם הוא לא מתאים, אז תתקן אותו שיתאים. תדרוש את הטעם, לא תדרוש את הקרא לאור הטעם. תדרוש את הטעם לאור הקרא. כי אם הוא לא מתאים, אז כנראה זה לא הטעם הנכון. איפה אנחנו נראה את הדברים האלה? אז תראו, ההסבר שנזקק לשאלה של חשש מטעות, אחת ההשלכות, למשל, יש תוספות ראש, במה מציע בדף צדיק, התוספות ראש אומר, שבמקום שהטעם הוא ברור, אז כן דורשים טעם הדקרה. זה מאוד מריח מהכיוון של חשש מטעות. זאת אומרת, טעם לא ברור, אז אתה לא יודע, אולי זו טעות, אבל כשהטעם הוא ברור, אז אין חשש מטעות, וכיוון שכך אפשר לדרוש טעם הדקרה. אבל כמו שאמרתי קודם, זה הסבר שנראה לי בעייתי. איפה אנחנו נשים את האצבע ונראה שבאמת, אם אני צודק בהצעה השלישית, לא מדרון חלקלק, לא לא החשש מטעות, אלא פשוט בגלל שאין אין מה לדרוש, איפה זה יבוא לידי ביטוי? זה יבוא לידי ביטוי במקום שבו הטעם כתוב בפירוש בתורה. בדרך כלל יש לנו פסוק, לא תחבול בגד אלמנה. לא כתוב למה. אנחנו מתחילים לחשוב למה. אז יש מחלוקת רבי שמעון ברבי יהודה אם דורשים טעם הדקה או לא דורשים טעם הדקה. אבל אם יהיה כתוב הטעם, התורה עצמה כותבת אותו. אז אין בעיה, נכון? אין חשש לטעות. אם אין חשש לטעות, אז אולי כן ידרוש טעם הדקה במצב כזה. אז שם אולי זאת תהיה אינדיקציה טובה לבדוק את ההצעה. כי איך שאני אמרתי עכשיו, גם אם הטעם יהיה כתוב במפורש בתורה, אנחנו לא נדרוש אותו. גם במקום שכתוב במפורש בתורה הטעם, אנחנו לא נדרוש טעם הדקה. לא בגלל שיש חשש מטעות, אלא פשוט בגלל שאין מה לדרוש. אנחנו נגיע לאותן מסקנות מתוך הטעם כמו מתוך הגדר ההלכתי, מתוך הלשון. טוב, אז כאן אנחנו נכנסים לשורש החמישי של הרמב"ם. כן. להשיג מסקנות אחרות, לא לסייג את הדעת. להשיג מסקנות על נושאים שאנחנו לא יודעים. את זה אולי עושים לכל הדעות. מי אמר שלא? משהו שהוא פתוח, אין לך דרך להכריע אותו. מה אתה אמור לעשות? לא לדרוש טעם הדקה ולא לעשות כלום. אתה עושה את מה שאתה יכול, אז אתה מנסה להבין, ואתה משיג את המסקנה. אנחנו תמיד מדברים בצד שיש קונפליקט. קונפליקט בין הטעם לבין הפרשנות הלשונית. הרמב"ם בשורש החמישי אומר כך. השורש החמישי, שאין ראוי למנות טעם המצווה, מצווה בפני עצמה. פעמים יבוא בטעמי המצוות דמיון להבין. זאת אומרת, יש בתורה לפעמים פסוקים שהם כותבים טעמים, אבל הניסוח נראה כמו ניסוח של להבין. אנחנו יודעים שאישה מרפן ועל, גם לא, זה לשון של לב. לפעמים הטעם גם הוא כתוב בשפה כזאת, וזה נראה כמו ציווי, נראה כמו לב. ויחשוב בהם שהם בכלל מה שימנה בייחוד. וזה כאומרו, דוגמה, לא יוכל בעלה הראשון אשר השלחה לשוב לקחתה. ולא, תחתי את הארץ. על פניו בקריאה פשטנית, זה כמו שני לבים, לא יוכל בעלה ראשון אשר לקחתה, זה לב אחד, ולא תחתי את הארץ, זה לב שני. שני, מילת לא היא מילה שמסמנת לב. אומר הרמב״ם, לא, פה זה דמיון לב, זה לא לב, זה דומה ללב. האמת היא שזה רק טעם שבא להסביר את הלב. לכן את זה אנחנו לא מונים במניין המצוות. אומרו לך, ולא תחתי את הארץ, הוא טעם לאסור מה שקדם, כאילו יאמר, כי אתה אם תעשה זה, תרבה ההפסד בארץ. וכאומרו, את תחלל את ביתך להזנותה, ולא תזנה הארץ. שאומרו לו, תזנה הארץ, הוא טעם. כאילו יאמר, שטעם, איסור זה, כדי שלא תזנה הארץ. וכן, אומרו, כאילו מביא עוד כמה דמות. אז הרמב"ם בשורש הזה, זה התחום שבו הוא עושה, נכון? הטעמים שכתובים בתורה, זה בדיוק האינדיקציה שאותה אנחנו מחפשים. המקומות שבהם התורה עצמה כותבת את הטעמים, לא במקום שאנחנו מעלים באיזשהו אופן ספקולטיבי טעם, אלא במקום שהתורה עצמה דורשת את הטעמים. מה הרמב״ם אומר? שהטעמים האלה בסך הכל נועדו לתת טעם לאיסור שקודם, ולכן אנחנו לא מונים אותם במניין המצוות. בינתיים עוד אין שום אינדיקציה לנידון דידן. הרמב״ם, בהשגות על השורש הזה, אומר כך. בעצם מה שיוצא לפני הרמב״ם. מה שיוצא מהרמב״ם זה שישנם פסוקים שלא באו ללמד אותנו שום דבר במישור ההלכתי. זה בעצם מה שכתוב ברמב״ם. פסוקי הטעם אין להם שום משמעות, הם בסך הכל מסבירים את ההלכה הקודמת. אין להם משמעות הלכתית.
הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה. יכול להיות שמסייגים את ההלכה. יכול להיות שהם...
הרמב״ם תוקף אותו וטוען שיכול להיות גם שמסייגים את ההלכה. הוא הבין שהרמב״ם חושב שזה באמת ההבנה יותר פשוטה ברמב״ם. הרמב״ם אומר לא, זה רק נועד לתת טעם. יותר מזה, הרמב״ם זאת שיטתו והרמב״ם מתווכח איתו בעוד מקומות. הרמב״ם, בשורש התשיעי, הרמב״ם אומר למשל שהתורה חוזרת 12 פעמים על הציווי לשמור שבת. למה? כדי ללמד אותי שזה נורא חשוב, שזה מצווה חשובה. הרמב״ם אומר, מה זאת אומרת? התורה לא כותבת סתם פסוקים. משהו זה אמור ללמד אותי. זאת אומרת, יש כאלה שכבר עמדו על זה, שיש פה איזושהי מחלוקת עקרונית, איך להתייחס לפסוקים בתורה, אם כל פסוק אמור ללמד אותי משהו. לא חושב שכל פסוק מלמד אותי משהו הלכתי, כי יש, כן, עד החודש הזה לכם יש מעט מאוד הלכות, אבל משהו זה אמור ללמד אותי, בוודאי פסוקים הלכתיים. אז הרמב״ם אומר כך, שלא ראינו לרבותינו בתלמוד, שהתפסו לבי התורה מיותרים, להיותם טעם ללב שקדמה. לא מוצאים דברים כאלה. אלא אם כן יבואו להוסיף או לגרוע. אם הם יבואו לשנות, להביא, להסביר לנו משהו בהלכה, או בשפה הקודמת, לעזור לנו לדרוש טעם הדקרה, לגבש את ההלכה לאור הטעם, אז כן. כלומר שאני ללמוד דין מחודש מן הטעם ההוא, כי עניין שחלקו ולא ירבה לו אנשים ולא יסור לבבות, שזה עליו השני, ודאי טעם למניעה שקדמה מליבוי אנשים. אבל פי כן החלקו פה חכמי ישראל, שרב יהודה דורש, מטעם לא ירבה משום לא יסור. ולימד שמרבהו נשים ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. זאת אומרת, יש איזו השלכה הלכתית, לא להרבות נשים, רק כאלה שמסירות את ליבו. אז רבי יהודה ודאי דורש שיש איזו השלכה הלכתית, ורבי שמעון דורש אותו לאו בפני עצמו. אמר אפילו אחת המסירה את ליבו לא יסיינה, וכו'. נגיע לזה עוד רגע. אז מה הוא אומר בעצם? בין רבי שמעון ובין רבי יהודה, שניהם לא מסכימים עם הרמב"ם. למה? כי שניהם אומרים שפסוק הטעם בא להגיד משהו להלכה. הוא לא סתם בא לספר לי סיפורים על טעם המצווה. הוא כן, הוא מציין את טעם המצווה, אין פה ויכוח הזה שזה טעם המצווה. אבל זה לא רק זה. זה בא לסייג, זה בא להגיד, להוסיף איזושהי תוספת הלכתית. נעבור לגמרא. גמרא דבר מציע בדף קט"ו, זה המקור שהרמב"ן מדבר עליו, יש גם בסנהדרין סוגיה מקבילה. לא בכדי בחרתי דבר מציע, אחרי זה אני אסביר למה. אז כבר ראינו את המשנה, תנו רבנן, מביאים את מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, האם דורשים או לא דורשים טעם הדקרא. עכשיו הגמרא שואלת, שזה לכאורה סותר מקור אחר. והאיבך שם יננו, אתה אומר לי שרבי שמעון דורש טעם הדקרא ורבי יהודה לא דורש טעם הדקרא. שואלת הגמרא, והאיבך שם יננו, דתניא, ולא ירבה לו נשים. רבי יהודה אומר, מרבהו ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. זה מה שהרמב"ן ציטט. רבי שמעון אומר, אפילו אחת והיא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה. אם כן, מה תלמוד לומר ולא ירבה לו נשים? אפילו כאביגי. אז פה המצב מתהפך. רבי שמעון לא דורש טעם הדקרא, הוא לוקח את הטעם ועושה ממנו ציווי נוסף, ורבי יהודה דורש טעם הדקרא. אז זה הפוך למה שאנחנו מוצאים בדרך כלל. עונה הרמב"ן. לעולם רבי יהודה לא דורש טעם הדקרא. ושאני אחא ומפרש קרא, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור. כאן הטעם מפורש בפסוק. מי טעם על הרבה לאנשים, משום זה לא יסור. מה זאת אומרת? רבי יהודה באופן עקרוני לא דורש טעם הדקרא. אבל בדיוק בגלל זה הוא שואל את עצמו, אז למה התורה פה כתבה את הטעם? כנראה שפה היא כן רוצה שאני אדרוש טעם הדקרא. בדרך כלל אני לא דורש טעם הדקרא, זאת אומרת, זה מה שהתורה גם רוצה, שאני לא אדרוש. פה התורה רוצה שאני אדרוש, לכן היא כתבה לי את הטעם. רבי שמעון, מכדי בעמדר שינן טעם הדקרא, רבי שמעון בדרך כלל דורש טעם הדקרא. לכתוב רחמנא לא ירבה, ולא בעינן לא יסור, למה צריך את פסוק הטעם? הרי אני יודע את הטעם גם בלי שהוא כתוב, אני דורש טעם הדקרא, אני יודע, אני מגיע ישירות לטעם גם בלי שהוא כתוב. ואמר אדם, מי טעמא לא ירבה, משום זה לא יסור. לא יסור, דכתב רחמנא למה לי, אפילו אחת מסירה את ליבו, הרי זה לא ישראל. אז רבי שמעון כמובן זה מהלך הפוך, בדרך כלל הוא דורש טעם הדקרא. אבל כאן שהטעם הוא כתוב, אז אומר, הטעם הרי הוא מיותר, כי אני הייתי דורש את זה גם בלי שהוא היה כתוב. אז למה הוא כתוב? כי יש פה שני איסורים. אחד זה לא ירבה לנשים, והשני זה ולא יסור לבבו. לא ירבה לנשים, אוסר עליו להרבות נשים, אפילו צדיקות כאביגי, לא בגלל הסרת הלב, ולא יסור לבבו, זה אפילו אישה אחת, אם היא מסירה את ליבו, אסור לא לשאת אותה. שני איסורים שונים. מה יוצא לפי איך שהרמב"ן קורא את הגמרא, ואיך שלכאורה כתוב בגמרא? שבין רבי שמעון ובין רבי יהודה רואים בטעם משהו שבא להוסיף לגדר ההלכתי. הוא לא סתם בא לתת טעם למקור הקודם. יש לו קושייה הרמב"ן, קושייה טובה מאוד על הרמב"ם. הוא לא מסתדר, ולא כמן, לא כרבי שמעון ולא כרבי יהודה. אנחנו יודעים שההלכה היא כרבי יהודה, שלא דורשים טעם הדקרא. מסתבר כנראה שהרמב"ם לא פוסק כרבי יהודה. אבל השאלה כמו מי כן. אז כשאנחנו מסתכלים הלאה, תראו בפירוש המשנה, באמת היא חצי שורה בפירוש המשנה. הרמב"ם כותב כך, אין הלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה. אז עכשיו, קודם כל אנחנו מסודרים. אז קראנו נכון את הגמרא, את המשנה. הרמב"ם אכן לא מסתדר עם רבי שמעון ולא מסתדר עם רבי יהודה. אבל מה? הוא גם לא מתרגש מזה, נכון? הוא לא מסתדר לא עם רבי שמעון ולא עם רבי יהודה, וזה בסדר גמור. אז כמו מי כן? אז בשביל זה צריך לראות את הרמב״ם בהלכות. בהלכות מלכים, פרק ג' הלכה ב'. לא ירבה לו נשים. מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד 18 נשים בין הנשים, בין נשים ובין פילגשים, הכל 18. ואם הוסיף אחת ובעלה, לוקח. וכו'. זה הרמב״ם אומר, לא ירבה לנשים יותר מ-18, נקודה. לא משנה כאביגיל, לא כאביגיל, הוא לא מסכים לא עם רבי שמעון ולא עם רבי יהודה, באמת פסק לא כרבי שמעון ולא כרבי יהודה. סליחה? הגמרא, זו גמרא דורשת בסנהדרין של...
כהנה וכהנה.
אז הרמב״ם בסך הכל תופס את הציווי לא ירבה לנשים כלשונו, לא דורש את הטעם, לא משנה איזה נשים, לא ירבה לנשים נקודה. שימו לב, זה גם במקום שהטעם כתוב בפירוש. אפילו שם הרמב״ם לא דורש אותו. ומקורו של הרמב״ם הוא כמובן במשנה, שנסתכל על המשנה בסנהדרין, מקור הבא. תראו, יש הבדל של 3 מילים בין המשנה בסנהדרין לבין מה שמובא בבבא מציעא, ובאמת בבבא מציעא הגרסה היא דתניא, אם תשימו לב. וכבר העירו על זה, למה זה דתניא ולא דתנן? מה שמובא שם זה משנה. משנה בסנהדרין. אבל שם כתוב דתניא, מה שנוסח שלפנינו. פה, במשנה, אני קורא עכשיו את הנוסח מהמשנה בסנהדרין. לא ירבה לו נשים, אלא 18. נקודה. רב יהודה אומר, מרבה הוא לא רוב, מלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה. אם כן, למה נאמר לא ירבה לו נשים? אפילו כאביגיל. הכל אותו דבר, חוץ מאלא 18. בהתחלה. זה לא מופיע בברייתא שמצוטטת בבר מציעא. ואם תשימו לב טוב, די ברור שהרמב״ם קרא את המשנה בסנהדרין כאילו שמופיעות בה 3 דעות תנאיות, לא 2. יש תנא קמא, לא ירבה לו נשים אלא 18. נקודה, זה דעת תנא קמא. אחרי זה רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. ואז יש את רבי שמעון שדורש את התנא דקרא ועוד ציווי. אז יש לו 3 דעות תנאיות, והרמב״ם פוסק כמו תנא קמא. זה הכל. תסתכלו בנוסח בבאג מציע של הברייתא, זה באמת הרבה יותר קשה. שם זה נראה כמו איזושהי כותרת שמתפצלת לשתי דעות של רבי יהודה ורבי שמעון. אבל במשנה בהחלט אפשר לקרוא גם כך. וכך כנראה הרמב״ם קרא את זה. אבל מה זה בעצם אומר? שהמחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן היא בעצם מחלוקת תנאים. הרמב״ן קורא את המשנה כאילו שיש בה שני תנאים. והוא פוסק כמו רבי יהודה, כי אנחנו יודעים שההלכה היא שלא דורשים על טעם הדקרא. הרמב״ם אומר, יש פה 3 תנאים. יש גם תנא קמא, ולא רק שיש גם תנא קמא, אלא הוא גם פוסק כמותו להלכה. מה סובר תנא קמא? שימו לב, רבי יהודה לא דורש טעם הדקרא, אבל אם הטעם כתוב, אז הוא כן דורש אותו. כמו מה זה נראה? כמו מישהו שלא דורש טעם הדקרא, בגלל שיש לו חשש מטעות. אבל אם התורה כותבת את הטעם, אז מה הבעיה? אין פה שום ספקולציה, זה בטוח, אין בעיה. אז כן, אפשר לדרוש טעם הדקרא. אז רבי יהודה בעצם בהחלט מסתבר לפרש אותו, אם כי זה לא הכרחי ממש, אבל מסתבר לפרש אותו בכיוון שהזכרתי קודם, בכיוון הפופולרי ביותר. שלא דורשים טעם הדקרא בגלל החשש מטעות. ואם הטעם כתוב בתורה, אין חשש מטעות, אז דורשים. כך למד הרמב״ן, ולכן הרמב״ן פוסק כרבי יהודה, ולכן גם הרמב״ן כותב שלא דורשים טעם הדקרא בגלל החשש מטעות. אבל הרמב״ן פוסק כמו תנא קמא, ותנא קמא לא דורש טעם הדקרא גם במקום שהטעם הוא כתוב. למה? איך אפשר להבין את זה? הדרך היחידה שאני מצליח להסביר את זה, זה מה שאמרתי בהתחלה. כן, אמרתי שהקדמתי את המאוחר. הרמב״ם, תנא קמא, בעקבותיו הרמב״ם שפוסק כמותו, לא דורש טעם הדקרא, גם הוא לא דורש טעם הדקרא, כמו רבי יהודה. אבל לא בגלל החשש מטעות, אלא בגלל שאין את מה לדרוש. הטעם תמיד יצא אותו דבר כמו מה שיוצא מהפסוק. ואם זה לא יוצא אותו דבר, תתקן את הטעם. לא הבנת נכון את הטעם. אז ממילא גם אם הטעם כתוב בפירוש בפסוק, אין לי חשש מטעות, זה נכון. אז מה? אני עדיין לא דורש טעם הדקרא. אם הפסוק עצמו כתוב לא ירבה לו נשים ולא משנה איזה, אז זה הגדר ההלכתי. מה שכתוב אחר כך טעמים, מ-5 עד 7 נעסוק בזה גם. זה לא קשור אלינו. אנחנו לא דורשים את הדבר הזה כי הוא לא משנה. עכשיו תשימו לב טוב. האם תנא קמא חולק על זה שהטעם של הפסוק הוא בגלל שישימו את לבבו? הטעם של הציווי. מסתבר שלא, התורה אומרת את זה, ואני חושב שזה הטעם, הרמב״ם בעצמו כותב את זה בפירוש. הרמב״ם אומר שהתורה אמרה שזה הטעם. נו, אז אם זה הטעם, איך זה יכול להיות? הוא עמוק להתאים לגדר. אמרנו שבגלל זה אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, כי הטעם הרי תמיד חייב להתאים לגדר ההלכתי. כאשר הטעם כתוב בפירוש בתורה, אנחנו כבר יכולים לבדוק. אז מה קורה פה? הרי פה זה לכאורה לא מתאים, זה כל הקונפליקט של רבי שמעון ורבי יהודה. תנא קמא כנראה אומר, לא נכון, טעיתם. הטעם כן מתאים. אם אני מרבה לי 28 נשים כמו אביגי, כולם צדיקות תמימות עובדות, אומרות תהילים מהבוקר עד הערב, זה עדיין מסיר את לבבי. כי המלך שמתעסק כל הזמן עם נשים, אז שר לבבו. זה לא בגלל שאנשים צריכות להיות מרושעות.
זה דווקא הרמב"ן עצמו אומר פתיחת קדושים.
אה, אוקיי. פה הוא לא תפס את זה כך כנראה. בכל אופן, אני מניח שמה שהרמב"ם יגיד פה, שאתה אכן צריך להתאים לגדר ההלכתי, זה תמיד נכון, איך? זאת הסיבה. למה לא עושים טעם הדקה? כי זה מתאים. נו, אבל עכשיו השאלה, איך באמת זה מתאים? הוא אומר, כתוב לא ירבה לו נשים. אני הולך אחרי הפרשנות הלשונית, לא הפרשנות התכליתית. לא ירבה לו נשים. אז איך זה מתאים לטעם? התשובה, טעית בטעם. אתה חשבת שהטעם הוא שלא ייקח לו נשים מרושעות. אבל אז השאלה, למה כותבים לו ירבה לו נשים? שיכתבו, לא אסור לבבו. שיכתבו רק בטעם. לא שיכתבו את הגדר. שיכתבו רק בטעם. לא תחושי על רבי יהודה למה זה. למה לפי רבי יהודה מופיע חצי הראשון של הפסוק, לא השני? לפי רבי יהודה היה צריך לכתוב ולא יסור לבבו. בלי ולא ירבה לו נשים. כי זה הכל תלוי בשאלה איזה נשים. אז לכן מה בעצם אנחנו לומדים מכאן? שהטעם בא לומר לך, לגלות לך מה עומד מאחורי הציווי. אבל לעולם זה מתאים, ולכן לא דורשים. זה מתאים כיוון שגם יותר מ-18 נשים כשרות, גם זאת הטיית הלב, או הסרת הלב. ולכן אסור להרבות נשים. שמעון דורש טעם הדקרה, מה זאת אומרת? לפי רבי שמעון מותר לקחת, אסור להרבות, סליחה, נשים מרושעות אסור לקחת אפילו מעט. לפי תנקם מותר. טוב, אני ממש כבר מתקרב לסיום וכל החלק השני עוד בעצם לפנינו, אז אני אגיד את זה באופן טלגרפי. מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהמעבר בין הפסוקים לבין הטעמים שמאחוריהם, הוא מעבר שלפעמים אנחנו יכולים לחסס אותו. כן יכולה להיות טעות. צודקים אלה שחוששים מטעות. אבל המסקנה היא לא לדרוש טעם הדקרה. המסקנה היא לא שבגלל זה לא חושבים טעם הדקרה, אלא שבגלל זה צריך לתקן את הטעם. זאת המסקנה. זאת אומרת, הטעם צריך להתאים לגדר. ולכן מה שלמדנו פה, אתה חשבת שלא יסור את לבבו, הכוונה אסור לקחת נשים מרושעות. התשובה היא לא נכון, תתקן את הטעם. אסור לקחת הרבה נשים, כי הרבה נשים זה מסיר את לבבו. לכן אסור לקחת נשים, אז למדנו יותר טוב מהו הטעם, לא שינינו את הגדר ההלכתי. עכשיו, הדוגמה שרציתי להביא לזה, ואני אגיד אותה בלי לקרוא ובלי רק בכמה משפטים. בן ציון דן ביום כיפור. הוא דן בשאלה מה קורה אם מישהו אוכל ביום כיפור, חולה, אוכל ביום כיפור, האם הוא צריך להמשיך לצום, או שבעצם אבוד לו כבר. הצום הופר, ואי אפשר כבר יותר להשלים את הצום. כבר בשאלה, הוא תולה את זה בפסוק, מערב עד ערב תשבטו שבתכם, וככה באמת עבוד אחרונים שדנים בעניין הזה מגדירים, כיוון שהתורה אומרת מערב עד ערב תשבטו שבתכם, אז ההנחה היא שמדובר פה איזשהו ציווי על כל היממה של יום כיפור, ילפות על לילה ויום, אבל אחרי הילפות הזאת, אז זה על כל היממה, וברגע זה על כל היממה, אם אכלת, אז אבוד, גם אם תמשיך לצום, זה לא שלא לא יעבור לך. הוא דאג לזה, אם זה כך או אחרת, נראה שנטייתו היא להבין כך, אז זה מה שכתוב בפסוק, למרות שיש מקורות, הוא מביא אותם, מקורות בראשונים, אפילו בראשונים, תוספות ורשב"א, שלא למדו כך, ולכן ההלכה הוא לא מכיר. אבל נראה שנטייתו היא לכיוון הזה. יש מהאחרונים, בני זמננו היותר אנליטיים, שכשהם מציגים את השאלה הזאת, הם מציגים אותה באופן לוגי. והם שואלים את השאלה, האם יום כיפור זאת חובה שעל כל רגע ורגע, יום כיפור מורכב מרגעים, או שיום כיפור הוא יחיד, או החובה ביום כיפור, החובה לצום ביום כיפור, היא חובה של יחידה אחת, שכל היום הוא יחידה אחת. בסדר? ואז, מהערב עד ערב תשבטו שבתכם, מלמד אותנו כנראה שזאת יחידה אחת. זה לא איזה איסור אכילה כזה שבכל רגע ורגע כל מה שאני אוכל עברתי איסור, אלא אני חייב להתענות. זה כמובן, כמעט כמובן, קשור גם להבחנה בין איסורי אכילה לבין חובה להתענות. זה בכותבת וזה בכזית, שזה שני יסודות שונים. עינוי אמור להיות משהו שנמשך על פני זמן. אי אפשר, הרגע אחד שלא אכלתי זה לא עינוי. זה אי אכילה, אבל זה לא עינוי. אם מדובר על עינוי, אז זה אומר שאתה צריך איזשהו זמן מסוים להחזיק את זה, ואם אומרים לך מערב עד ערב, זה אומר שזה 24 שעות.
שכשאתה רוצה לאכול, אתה לא אוכל, זה העינוי.
בסדר.
אם תענה את בנותיי.
יש לי עוד כמה שאלות אפילו, אבל אני לא, אין לי זמן להיכנס לזה עכשיו. אני רק אומר טלגרפית, זה קשור לקודם. אז בעצם, זאת ההגדרה ההלכתית, שכשאנחנו קוראים את הפסוק, אז אנחנו לומדים שהפסוק הזה מלמד, הפסוק הזה אומר לנו, שבעצם יום כיפור הוא יחידה אחת, ולא אוסף של רגעים. אם אנחנו מנסים לחשוב מה עומד מאחורי זה, את הטעם הדקרה, אז זה קצת קשור למה שאמרתי קודם. זה גדר שאני קורא לזה טעם, הגבול כמובן לא ברור. שמה? שהשאלה, האם החובה היא להתענות, או החובה היא לא לאכול? אם החובה היא להתענות, אז אמור לי אמשך על פני זמן. אם החובה היא לא לאכול, אז כמו כל איסור האכילה, דבר שאכלתי, עברתי איסור. בואו נראה למשל השלכה אחת. קטן שעידים באמצע יום כיפור. גדול שיקטין, גם השאלה הזאת. גדול, קטן
שיקטין. שוטה שנשתפה.
אבל קטן שיקטין, או שוטה שנשתפה, לא משנה, או שוטה זה קצת אחרת בעצם, נדמה לי, תלך נראה. קטן שיקטין באמצע יום כיפור. עכשיו כך, בהגדרה הפורמלית, אם אני אומר, אם יום כיפור הוא גם לחלקים, כל רגע ורגע זה חיוב בפני עצמו, אז כשהוא גדל, הוא מחויב, באותם רגעים שהוא מחויב, הוא צריך לצור. אם זאת יחידה אחת, עבוד לו. את היחידה כולה הוא כבר לא יצור, אז עבוד לו. אז בהגדרה הפורמלית מה יוצא? שהקטן הזה, אם זה רגעים, אז הוא צריך להמשיך לצור. אם זאת יחידה אחת, אז הוא פתור. אבל אני מנסה עכשיו להיכנס לטעם הדקרה. הטעם הדקרה אומר שבעצם אנחנו צריכים להתענות, להרגיש עינוי על פני זמן. ולכן יום כיפור הוא יחידה אחת. אותו קטן, לפני שהוא גדל, חזקה על ההורים שלו שחינכו אותו למצוות. וכמה שהם חינכו אותו למצוות, אז הוא צם לפני כן, נכון? אז אם הוא צם לפני כן, אז לפי הטעם של ההלכה הזאת, לא לפי ההגדרה הפורמלית שלה, אני הייתי אומר שימשיך לצום אפילו עם יום כיפור, הוא יחידה אחת. למה? כי החובה היא חובה להתענות. אתה לא עוזר, לא עוזר לך שאתה לא אוכל כמה רגעים. אתה צריך להתענות על פני יממה. התעניתי. נכון שלא כמצווה ועושה בחלק הראשון של היום. אבל התעניתי. אם אתה שואל אותי האם בחצי השני של היום אני מעונה, או שאני רק לא אוכל, התשובה היא אני גם מעונה.
תלוי בגמרא בתענית. אדם שסתם לא אכל, כי לא היה לו אוכל, והחליט להתענות, אז כתוב שזאת לא תענית.
לא, בסדר, זה לא קשור, כי זה הציווי. אני אעיר גם את זה, אבל שנייה, מה שאני בכל זאת. תראו, יש, למעשה, אני פשוט לא יכול להיכנס לתת האפשרויות, אז אני רק רוצה לכמה משפטים לסכם את העניין הזה. אפשר היה להגיד שיום הכיפורים הוא יחידה אחת. הסיבה שעומדת מאחורי זה כנראה החובה להתענות. מצד שני, החובה להתענות זה לא בהכרח הפירוש הנכון, כי חובה להתענות יכולה גם לבוא לידי ביטוי הלכתי באופנים אחרים. למשל, יכול להיות שהחובה היא על כל רגע ורגע, רק מה שאני צריך לעשות בכל רגע ורגע זה להיות מעונה, לא לאכול. זה למשל האפשרות הזאת. אם זה כך באמת, אז אותו קטן שהתענה כמתחנך חצי יום, בחצי היום השני הוא יהיה מעונה, כי סוף סוף הוא לא אכל. אם ההגדרה ההלכתית היא שהוא צריך להתענות יום שלם, לא שזאת הגדרה עובדתית מה נקרא עינוי, אלא זאת ההגדרה ההלכתית, זה באמת משהו אחר. עכשיו, איזה משתי הפרשנויות נכונה? מה שכתוב זה מאה ודאי תרבטו שבתכם. איזה משתי הפרשנויות נכונה? אפשר ללכת לטעם הדקרה ולקבל תוצאה אחרת מהתוצאה שאותה אנחנו מקבלים מההגדרה הלשונית. מערב עד ערב זאת יחידה אחת ולא רגעים. כשאני מסתכל אחרי זה ואני שואל את עצמי מה הסברה שעומדת מאחורי זה, ולא, הסברה שעומדת מאחורי זה זה שבן אדם צריך להתענות ולא רק לא לאכול. אבל אם זאת הסברה, אז היא לא מתאימה לגדר, כי הקטן הזה צריך להמשיך לצום. לא כמו שיוצא מהגדר הפורמלי, שאם זאת יחידה אחת אז הקטן הזה אבוד לו. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים עכשיו? מי שידרוש טעם הדקרה, אז מה הוא יגיד? טוב, אז צריך לשנות איך שהוא טעם הדקרה. צריך להגיד לו, זאת לא יחידה אחת, זה ממשהו אחר. מי שלא דורש טעם הדקרה כמו הרמב"ם, מה הוא יגיד? הטעם שאותו מצאת הוא פשוט לא טעם נכון. זאת לא הגדרה הנכונה. אבל לא תהיה לזה השלכה הלכתית. כמובן פה בעיה יותר קשה, כי פה לא כתוב לנו בתורה מה התוצאה ההלכתית הנכונה. הרמב״ם דיבר במצבים שבהם כתוב בתורה מה התוצאה הלכת, לא יהיה הרבה אנשים, יותר מ-18, זה כתוב. פה הרי לא כתוב, שתי הפרשנויות אפשריות. זה לא אחד מהמקומות שבהם התורה עצמה כותבת את הטעם. ולכן פה אולי כן, ואני חוזר עכשיו הפוך על הפוך, אולי כאן כן יש מקום לחזור חזרה ולשנות את הגדר ההלכתי. וללמוד אחרת את הפסוק שמירי למדרת ישבטו שבתכם, ולהגיע למה שרב שבתאי בעצם הציע קודם.